הכל חי אונליין, 93fm.co.il. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. השבת אנחנו נקרא בבית הכנסת פרשת שמיני. החצי הראשון של פרשת שמיני מדבר על בית המקדש, החצי השני על בהמות וחיות, טהורים וטמאים, מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. אבל פרשת שמיני לא כל כך מדברת על בית המקדש, כלומר על העבודה הסדירה בבית המקדש, אלא על החינוך של בית המקדש, חנוכת הבית. בפרשת שמיני מתואר מה עשו בשבוע הראשון. הרי את בית המקדש, המשכן, במדבר קראו לזה עדיין משכן, את המשכן התחילו לבנות למחרת יום הכיפורים, נכון? בני ישראל היו נזופים במעשה העגל. בראש חודש אלול משה רבנו עלה למרום להתפלל, לבקש רחמים, וביום הכיפורים הוא הגיע עם הבשורה המפורסמת, ויאמר השם, סלחתי כדבריך, וזה מה שאנחנו אומרים ביום הכיפורים פעם אחר פעם, הוא הגיע עם בשורה של סליחה. ועכשיו הולכים לשחזר מחדש את מעמד הר סיני. במעמד הר סיני הייתה צריכה להיות קבלת התורה, והייתם לי סגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. בעגל, בחטא העגל, חלה נסיגה, התקלקלנו, נפלנו, ואז משה רבנו מתפלל, והקדוש ברוך אומר, בוא, נחזיר בחזרה, חדש ימינו כקדם, את מה שרציתי לעשות, שכל עם ישראל יהיה בית מקדש, יהיה משהו קצת יותר קטן, אבל לא מעין בית מקדש, לא דוגמית, אלא אמיתי, 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 רק בקטן. לא כל העם, אלא נבחרת מובחרת, הכהנים והלוויים. ושם בחצר בית המקדש היו גם הסנהדרין. למה? כי מציון תצא תורה. לפעמים אנשים חושבים שזה כאילו בטעות, כשאתה קורא שהסנהדרין, החכמי התורה, פוסקי ההלכה, ישבו בחצר בית המקדש, שם באחת הלשכות, אז אתה טועה לחשוב שאולי בפוקס, במקרה הייתה שם איזו לשכה אחת מיותרת להשכרה, אז הרבנות הראשית שכרה אותה מהכהנים, והושיבו שם את הרבנות הראשית שלהם. לא, זה לא ככה. מראש מתוכנן היה שבבית המקדש יהיה גם תורה וגם עבודה. עבודה זה עבודת השם, והתורה זה התורה. כמו שאנחנו קורחים את התורה עם העבודה בתפילה שלנו יום יום, ואומרים, ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך השם אלוקנו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. לבנות את בית המקדש זה לא רק תן חלקנו בעבודתך, לבנות את בית המקדש זה לא רק לצורך עבודת הקורבנות, אלא לבנות את בית המקדש זה גם כדי שתהיה תורה ותורה, בטהרה, שיהיו חוקים מוחלטים, חוקים מקובלים על כל שכבות העם, שלא יהיה מנהגים לפי זה ולפי זה ולפי כאן ולפי אשכנזים ולפי ספרדים ולפי הקבלה ולפי שום דבר. יש תורה אחת מסיני. אין לנו היום את בית המקדש, אין לנו היום את הסנהדרין שיחררו, אז נהרה, נהרה ופשטי, כל נחל, כל נהר זורם לכיוון שלו. אם זה מורד אז הוא שוצף קוצף, ואם זה מקום שטוח, אז הנחל מתרחב מאוד, והוא זורם בנחת, או שלא זורם בכלל. נהרה נהרה ופשטי. בכל אופן, מאז שבנו את בית המקדש, את המשכן, בראש, לא בראש חודש, למחרת יום הכיפורים, התחילו קודם שלושה ימים בארגון של של החומר גלם, שאנשים תרמו, בערב חג הסוכות התחילו בפועל לעבוד, ואז באו בחזרה ענני הכבוד שהסתלקו בזמן שבני ישראל חטאו בעגל, וזכר לאותם ענני כבוד אנחנו היום עושים את הסוכה בחג הסוכות, זכר לענני כבוד. זהו, אז מחג סוכות עד ראש חודש ניסן בנו את המשכן. כמו שלמדנו את זה בהרחבה בכל, לא בכל, בהרבה פרשיות של חומש שמות. פרשת תרומה, תצווה, כי תישא, ויקל, פקודי, דילקתי אחד אני חושב, תרומה, תצווה, כי תישא, ויקל, פקודי, חמש פרשיות, לא דילקתי. זהו, אחר כך בפרשת ויקרא כבר יש הנחיות, מה מקריבים, איך מקריבים, מי שרוצה עולה, מתנדב, ככה, מי שעשה לא עלינו חס ושלום, בטעות, בשגגה, איזה עבירה, אז יש קורבן כזה, ומי שככה ויולדת ככה וככה, עכשיו תכלס כבר אנחנו יודעים הכל, יש משכן, כבר יודעים מה צריך לעשות בו, ועכשיו יש עוד שלב אחד קטן, הרצה, להריץ אותו, להתחיל אותו, טוב, זה היו שמונת ימי המילואים, ובהם משה רבנו בכבודו ועצמו היה הכהן הגדול. מאוד 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 חשובה הייתה העבודה הזאת של השמונה ימי המילואים, ולמי שמכיר קצת את חוקי הקורבנות, ישים לב שקורבנות אחרים היו בימי המילואים מאשר בכל, אחר כך במשך כל האלף שנים שעבדו בתי המקדש, אולי אפילו יותר מאלף שנים. 480 שנה מאז שבני ישראל יצאו ממצרים, עד ששלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, בינתיים המשכן היה בנוב, גבעון, שילו, בכל מיני מקומות. אחר כך היה עוד 410 שנים בירושלים, בית המקדש הראשון, 410 ועוד 480 זה כבר 890. אחר כך היו 70 שנה של גלות, ועוד 420, אנחנו נוחזים כבר באלף שנים, נכון? אלף פחות, פחות 10. עוד 420 שנה בית המקדש השני, כלומר, 1410 שנים עמדו בתי המקדש, במשך כל 1410 השנים הייתה עבודה סדירה, חוץ מבתקופות קצרות כאלה, ב-17 בתמוז כולנו יודעים, בטל התמיד, הייתה תקופה שאמון היה אחד מהמלכי יהודה שעצר את העבודה בבית המקדש לתקופה כלשהי, זה תקופות קצרות לא היה, אבל תכלס 1400 שנה עבד בית המקדש, והוא עבד במתכונת אחרת מאשר בשבוע הראשון, לא לגמרי אחרת, התמידים היו, הכל היה, אבל היו גם קורבנות מיוחדים של חנוכת בית המקדש, חנוכת המזבח, ולחנוכת בית המזבח, חנוכת בית המקדש וחנוכת המזבח הזו, מאוד מאוד ברצינות אנחנו מוצאים התייחסות. למשל, כשאנחנו נראה את זה גם השבוע עוד מעט בהמשך, כשנדב ואביהו עשו טעות קטנה, והקריבו, לא הדליקו את הגפרור הנכון במקום הנכון, זו טעות קטנה. אם זה היה קורה 20 או 30 שנה אחרי שבית המקדש היה עובד, או 1,000 שנה אחרי שבית המקדש היה עובד, ייתכן שאף אחד לא היה אפילו שם לב לזה. זה היה עובר בדיל ויעבור בלי לבקש אפילו סליחה. אולי כן, זה סליחה, ולקחת את האש מהמקום הנכון. זה הכל בתור, בקלי קלות. ואילו בשמונת ימי המילואים הראשונים האלה, אתם יודעים מה שקרה, כששני הנערים הצדיקים האלה עשו טעות מאוד 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 קטנה, התפוצצה להם בידיים, ותצא אש מאת השם, ותאכל את שניהם, ושניהם מתו, וידום אהרון. מה קרה? הם לא עשו עבירה גדולה, אבל הם עשו טעות בהתחלה. טעות בהתחלה זה לא כמו טעות בהמשך. החנוכה צריכה להיות מצוינת, 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 מצוינת. יש לנו בבית מיקסר, יש מכונת כביסה, יש מקדח, יש המון המון כלים בבית. כל כלי כזה אפשר בטעות, למשל, כשהוא עומד על הרתחה, לעשות לא הרתחה, עומד לא על הרתחה, כן הרתחה, את המיקסר לסובב עם, על מהירות מדי גדולה, מדי קטנה, מקסימום, אפו שם שלוש ביצים החוצה, בגלל שזה היה קצף מדי גדול, מדי מהיר. הכל יכול להיות טעויות קטנות כאלה. אבל אסור שתהיינה טעויות בפס ייצור איפה שמייצרים את המיקסר. שם הכל צריך להיות באמת באמת רציני. שם אסור להחליף גלגלי שיניים. שם אסור לשים סוכר במקום מלח. בבית, אם הגברת בלבוסטה תכניס סוכר במקום מלח, יתאמו את זה, או מלח במקום סוכר, יתאמו, יגידו שזה לא מתאים, ואו שבדיעבד אפשר לאכול את זה, או שנשים בפח ונעשה חדש. אבל אם במיקסר, ביצירה שלו, אנחנו נזייף, אוי ואבוי. מכונית, עושים טעות, אז במקום לנסוע לירושלים, נסעתי דרומה, הגעתי עד גדרה, כשפתאום קלטתי שאני לא בכביש הנכון. יאללה, עושים אחורה פנה, מחפשים את היציאה הראשונה, וחוזרים בחזרה. הכל יכול להיות. אבל אם במקום שמייצרים את המכוניות עושים טעויות, במקום הדוושה של הבלמים, הכניסו שם קצת דוושה של גז, שיסע עוד יותר מהר, אוי ואבוי. זה אסון. איפה שעושים את ההתחלות, שם הכל צריך להיות בדיוק, 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 בדיוק. אנחנו אוחזים עכשיו, רבותיי, בהתחלה של בית המקדש. וואו. וואי, זה יופי. זה נקרא חנוכה. מה זה חנוכה? חונכים את בית המקדש. כל התחלה היא כזו, חנוך, לחנך. התחלה צריכה להיות טיפ טופ, טיפ טופ. אני אתן לכם דוגמה או שתיים, אחר כך נראה איפה זה מדבר אלינו. היה פעם צדיק, קראו לו רבי חייא. רבי חייא היה צדיק בגמרא, אבל זה לא בדיוק בגמרא, זה היה כזה בדיוק על התפר, הוא היה בסוף תקופת התנאים, בתחילת תקופת האמוראים. אז אם תראו בספרי היסטוריה שמתארים אותו, אז אומרים מראשון האמוראים. אבל הוא גם היה תלמיד של רבי. רבי היה תנא. רבי חייא. אז רבי חייא הזה היה כאן בארץ ישראל, בתקופה שהרומאים כבר התחילו קצת לשחרר את האחיזה הקשה שלהם. הרומאים היו, הרומאים הרשעים רצו להרוג אותו. מה קרה? רבי עקיבא למד תורה, רבי שמעון בר יוחאי רצה ללמוד תורה, הרומאים לא הרשו. אבל לאט לאט הרומאים השתחררו. זה לא בדיוק, שלא תחשבו, זה לא בדיוק שהם חזרו בתשובה והתחילו להיות ליברליים, אלא הם פשוט התפוררו מבפנים. הם היו מאוד מפונקים, לכל רומאי היה 5,000 עבדים, והרומאי בעצמו לא עשה כלום חוץ מלשבת כל היום באמבטיות ולשתות יין. ולאט לאט העבדים הרימו את הראש, ומרדו, והשתוללו, והיה גם תככים פנימיים. בקיצור, כל ספרי ההיסטוריה מלאים איך היין ושעשועים פוררו את המעצמה הגדולה הזו של, שקוראים לה רומא. תכלס זה התפורר, וכאן בארץ ישראל פתאום יש המון 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 יהודים טובים שמנותקים כמה דורות מהתורה. מה עושים? לרבי חייא זה כאב, נכון שהיו גם בתי מדרש עם כמה תלמידי חכמים שבהתחלה למדו במחתרת, אחר כך לאט לאט המחתרת השתחררה, אז התחילו ללמוד בפרסיה, אבל המון העם, מה עושים איתם? אז חס ושלום לחשוב שעם הילדים, עם האנשים המבוגרים כבר מיותר. חס ושלום, אף פעם לא מאוחר, לא מאוחר עם המבוגרים. אבל אם באמת באמת רוצים תותחים טובים לדור הבא, צריך להתחיל עם הצעירים. אם אין גדיים, אין תיישים. איש בן 60 הוא מוכשר והוא חכם והוא טוב והוא מוצלח, אבל קשה מאוד יהיה לעשות אותו לרב אלישיב של הדור הבא, או לרב עובדיה יוסף, זיכרונם לברכה של הדור הבא. איך אפשר? בגיל 65 בדרך כלל אנחנו עושים את מה שאנחנו כבר יודעים. רבותיי, אני אתן לכם דוגמה ממני, אני בן 65. לו הייתי מחליט בגיל 15 או בגיל 11 להיות אלוף העולם בשחייה, יכול להיות שהייתי מצליח, ויכול שרק הייתי הופך להיות אלוף כפר עתה, ואולי גם זה לא, אבל הייתי משקיע כל יום 8-10 שעות בשחייה אינטנסיבית, בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח. אולי הייתי מגיע להישגים. אבל אם היום, בגיל 65, אם אני שוחה לא רע, אני חוצה בריכה שלמה, אני עושה 25 מטר, אני שוחה בלי לעצור באמצע. שתי בריכות, אולי גם. שלוש, בואי נה, הגזמת כמה. אז אם היום אני אחליט להיות אלוף העולם בשחייה, כולם מבינים להגיד לי בעדינות, כבוד הרב, נזכרת מדי מאוחר. איפה היית לפני 50 שנה? זה נכון, מה שאני יודע אם יכול להיות אלוף העולם, זה אלוף העולם בכל חי. אלוף העולם בעין יעקב. כי שמה התחלתי לפני 40 שנה, לא בגלל שאני גאון. אני לא בטוח שאני אלוף העולם, אבל יש לי סיכוי להגיע להישגים. רבי חייא הבין את זה. והוא אומר, צריך ללמד תורה את כולם, לקחת בן אדם בן 78 שרק עוד יודע לסחוב את הרגליים שלו טיפ טיפה למנחה מייריב, שישב ונלמד אותו הלכות. מה מותר ומה אסור, מה טוב ומה לא טוב, וגם 2-3 רעיונות יפים, 2-3 רעיונות יפים על פרשת השבוע, גם ללמד אותו. אבל אם אני רוצה באמת, 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 חבר'ה שהם נדלקים על התורה ומסתערים עליה, לא רואים ממטר, אודום קיומוס באוהל, ככה מי שמוכן להמית את עצמו באוהלה של תורה, רק נוער, רק נוער, זו העתודה היחידה שלנו. נו, רבי חייא מסתובב ברחובות, הולך לחדרה, הולך לגדרה, הולך לנתניה, הולך לבני ברק, הולך לירושלים, הולך לרמת גן, הולך להרצליה, הולך לכל מקום, והנערים הצעירים מסתובבים ברחובות, אחד כדורגל, אחד רוכב על סוסים, לא תורה, אין להם תורה, אין להם מלמדים. מה עושים, מה עושים. וילדים טובים, ילדים חמודים. אתה ניגש לנער, צובט לו בלחי, אומר לו, חבר'ה מן, תורה ציווה לנו משה מורשה, אתה יודע? וואי, רבי, באמת, מה אתה אומר? מה זה התורה? יהיה לי זמן, אני אלמד אותך. כן, רבי, רבי, תלמד אותי תורה, למה לא? בקיצור, הנערים, יש להם אוזן קשבת. רק אין להם מלמדים. מה עושה רבי חייא כשהוא רואה שבכל הארץ מסתובבים נערים, רוכבים על סוסים, תחרויות ריצה, תחרויות כליה למטרה, לא יודע מה עושים. מה עושים? תקשיבו טוב רבותיי, מה זה נקרא פריון עבודה? אני אומר את זה במרכאות. רבי חייא נכנס לבית ספר חקלאי. עכשיו, יושב שם ביחד עם כל הנערים בני 14, והוא כבר היה אז בן 63, הולך ללמוד אגרונומיה. בשמה הוא צריך ללמוד אגרונומיה? כי הוא רוצה לזכור חלקת אדמה ליד בית ספר מקווה ישראל שמה מאחורי חולון, ולשתול שמה שטח של חצי דונם עם פשטן. אז הוא צריך קודם כל לדעת באיזה עונה בשנה זורים פשטן, כמה מים צריך פשטן, איזה סוג מזיקים פוגעים בפשטן, מתי קוצרים אותו. זהו, שלוש שנים למד איך עושים פשטן. בדיוק גמרת שלוש שנים, נהיה שנת שמיטה, עכשיו תחכה עוד שנה. אחרי שנת שמיטה מתחילים לחרוש ולקצור, לחרוש את השדה. אומרים לו, הלו רבי חייא, את הפשטן זורעים צריך לזרוע בחודש אלול, לפני חודש, עכשיו כבר מאוחר. טוב, תחכה עד סוף השנה. בינתיים כבר עברו שש שנים מאז שרבי חייא גמלה בליבו החלטה ללמד את הילדים תורה. בינתיים הוא נהיה חקלאי, שוטל פשטן. הדעה אחי ואחי עד שפשטן גדל והוא צריך כל יום לרוץ לשדה לטפל בו, הוא גם הולך לבדוק איך קוצרים פשטן, איך דשים אותו, איך טובים אותו, איך שוזרים אותו, מה עושים איתו, איך מייבשים אותו שהוא יהיה חזק. בקיצור, עוד שלוש שנים עד שרבי חייא יודע כבר מה עושים עם כל הערמה של הפשטן שיש לו על הגג. ועכשיו הוא מתחיל לעשות מזה חוטים. עכשיו הוא צריך לעבור עוד קורס. איך עושים מחוטים חבלים? איך שוזרים? איך לטוות? טובה, טובה, עם תת. איך טובים מעניצי פשטן חוט, הוא כבר יודע. איך עושים מחוט חבל? עוד קורס. יופי, עברו כבר 12 שנים, כל הנערים האלה שורה לפני 12 שנים למדים תורה, האם כבר התחתנו, כבר יש להם ילדים, ריחיים בצווארם, אף אחד מהם הוא לא יכול לקחת היום לישיבה, כבר כולם אין להם זמן בשבילו. אבל יש להם ילדים, רבי חייא לא ממהר, הוא כבר היום בן 75, הוא היה בן 63 כשהפרויקט הזה גמל בליבו. ועכשיו מה עושים עם החבלים האלה? הוא לוקח אותם על הגב ויוצא מחוץ לעיר. לאיפה אתה הולך רבי חייא? לצוד חבל. צבעים, צבי. עכשיו לא העונה, עכשיו זה חם נורא. עכשיו הם הלכו לגליל, התרחקו מעבר לגבול. מתי הם יחזרו? אחרי פסח. טוב, רבי חייא יושב וחוזר, מחכה להם עוד חצי שנה אחרי פסח. אחרי פסח הוא מתחיל לעשות רשתות. ובאמת לחד כמה צבעים. 15 שנים אחרי שגמלה בליבו החלטה, צריך ללמד את הילדים תורה, יש לו עכשיו צבעים בחצר. עכשיו צריך פרויקט חדש. קודם כל צריך כל יום להכיל אותם. לפני שאתה הולך בבוקר לאכול, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת וסבעת, אתה צריך להכיל את הצבי לפני שאתה אוכל בעצמך. ועכשיו הוא הולך ללמוד הלכי שחית עוד שנתיים, והצבי בינתיים מקבל אוכל, ואחר כך מליחה וניקור. בקיצור, עד שבסופו של דבר שחט את כל הצבעים, את הבשר שלהם הוא נתן לעניים שיהיה להם אוכל, זה טעים בשר של צבי? שאלה קשה, אני לא יודע. מישהו אמר לי שזה כמו גומי, אי אפשר בכלל לאכול את זה. בכל אופן, ואת האורות, הוא מתחיל עכשיו קורס חדש, לעבד אורות, להשרות אותם במלח, באקונומיקה, בחומצה, במים קרים, במים חמים, למתוח, לשחות, לייבש, להרתיח, לשחות, לייבש, עד שיוצא לו יריעות של בד, של סליחה, של נייר, של אור, של קלף, כזה בגודל כל חתיכה גדולה כמו A4, כמו דף. העיניים שלו כבר היו מאחורנית, עד שהוא ראה את האור, כמה חתיכות יריעות האלה, ואז הוא לוקח קולמוס, ומתחיל לכתוב חומש בראשית, חומש שמות, אין מחשב, העתק עדבק. כותבים חמישה חומשי תורה. והוא הולך לכתוב את שישה סדרי משנה. ועכשיו הוא מצויד כבר זקן, בן 80, מצויד בכל הניירת שלו, והולך לגדרה. והוא רואה שם ילדים, והזקנים אומרים, היי סבא, אני זוכר כשאני הייתי נער צעיר, אתה באת לבקר אותנו, אמרת, תלמד אותנו תורה, מה היה? הוא אומר, כן, כן, הלכתי להתכונן, הנה, עכשיו אני באתי ללמד אתכם. סבא, אין לנו זמן, אנחנו עובדים מהבוקר עד ערב, הנה הילדים, תלמד אותם. והוא אסף כמה ילדים, לילד אחד הוא נתן חומש בראשית, לימד אותו, לילד אחד הוא נתן משניות ברכות, לימד אותו, לילד אחד הוא נתן מסכת שבת, לימד אותו, לימד, לימד. אחר כך אמר, ילדים חמודים, אתה יודע מסכת שבת, אתה יודע מסכת ברכות, אתה יודע חומש ויקרא, עכשיו אני הולך לעיר אחרת, ובינתיים אתם תלמדו אחד את השני. וככה הוא הלך מעיר לעיר, מכפר לכפר, ומה הוא עשה, אומרים חז"ל, הגמרא במסכת כתובות, הוא עשה שלא תשתכח תורה מישראל. וכשרבי, רבנו הקדוש, התנא רבינו הקדוש, רבי, שמע את המעשים האלה של רבי חייא, אתם יודעים מה הוא אמר על זה? גדולים מעשי חייא. גדול. וכאן רבותיי אני שואל, זו דרך? אתה רואה שילדים רוצים ללמוד תורה ואתה עכשיו הולך לגדל פשטן? לך לשוק, תקנה קלף, תכתוב עליו ספר תורה. אין קלף, תקנה צבי. אין צבי, תקנה חבלים. אין חבלים, תקנה חוטים. מה זה שאתה עכשיו צריך ספרים ואתה הולך לטפל בחוטים? התשובה הזו, השאלה הזו, עוד מעט אני אענה עליה תשובה, אבל אתם תראו שהתשובה שאני אענה עליה עונה על עוד שאלה. בעצם אני לא מבין, אתה תופס ילד קטן באוזן, אתה אומר לו, ילד, ילד, נכון שיש לך את הסוס הכי גזעי והכי והכי הכי 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 בכל השכונה? תרד ממנו בבקשה, תקשר אותו בעורבה ובוא לבית הכנסת ללמוד תורה. והילד הזה ממרומי העוקף הסתכל עליך כאילו נפלת מהראש. בבית הכנסת אין אפילו כיסא עם ריפוד, אין תאורה, אין מים. ואני שמה יעזוב את הסוס הכי 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 בכל השכונה, איזה ביצועים הוא עושה, ואיזה ביצועים אני עושה איתו. אלוף השכונה, עוד מעט אני אלוף ברומי, אני אלוף. ואני אעזוב את הסוס ואני אלך עכשיו איתך ללמוד תורה בבית המדרש, למה מה קרה? מי מת? מה פתאום הילדים כל כך צייתו לו, ודחק איך לימדו אחד את השני? הרבי הלך והילדים יושבים לבד מהבוקר עד הערב ומלמדים אחד את השני, מה קרה פה? תשובה אחת לשתי השאלות. שאלתי שאלה ראשונה קודם, איפה בפריון עבודה? מה זה רבי חייא מתחיל עם חוטים כשהוא צריך יריעות? שאלה שנייה, מה פתאום הילדים שמעו בקולו? לשתי השאלות יש תשובה אחת. הילדים, האנשים, כולם ראו את הרצינות שלו. כולם ראו איך בכל דבר ודבר הוא לא עצלן, הוא לא מחפש קיצורי דרך, הוא לא מחפש לחפף. הוא עושה את הכל הכי נכון, הכי טוב, הכי יפה. הוא עשה את החינוך, את ההתחלה. מה זה חנוכת הבית? מה זה חנוכת המזבח? מה זה לחנך? עוד מעט נראה מה זה לחנך. דקה ניתן לכם הפסקה קטנה. הוא התחיל. עוד מעט יהיה לנו חומשים. אבל כדי שיהיה חומשים, צריך גם כן מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. צריך לעשות איזושהי חנוכה. אם אנחנו את היסודות של הבניין נבנה טוב, נוכל אחר כך לבנות עליו 100 קומות. אבל אם נעשה כזה משהו חפיף, קצת דיקטים, קצת צבע, קצת נייר, קצת עשבים, רק אוהל נוכל להקים עליו, אוהל כזה שרוח מצויה תעיף אותו. רבי חייא ידע, יש כאן עכשיו ילדים רוצים ללמוד תורה, אין קיצורי דרך, לא עוברים רמזורים אדומים, לא עושים שום דבר, לא משתוללים, לאט לאט ניקח את זה יסודי וטוב. יחכו עוד 5 שנים? יחכו 5 שנים, שום דבר לא קרה. אז מה אם יחכו 5 שנים? אף אחד לא ממהר, אנחנו רוצים לעשות את זה נכון, טוב, יעיל ויסודי. זה נקרא חנוכת הבית. עוד מעט נראה מה זה אומר אלינו, כשזה רבי חייא, וזה פה, וזה שם, וזה בית המקדש, זה נורא נחמד, אבל גם לנו יש מה לומר בנידון. רבותיי, דקה קטנה אחת של אתנחת, והנה אנחנו שווים. השם אלוקי ואלוקי אבי סי, השם אלוקי ואלוקי אבי סי, כל זמן מוידי אני אלוקי. אלוקי נשמו, נשמו שנוסעת בי, נשמו שנוסעת בי, תהוירו היא. אלוקי נשמו, נשמו שנוסעת בי, נשמו שנוסעת בי, תהוירו היא. כל זמן, כל זמן, כל זמן שהנשמו בקרב יש משנה במסכת כתובות, כולנו מכירים אותה, אפילו כמה מנגינות עליה. החכמנו שואלים שאלה כזו, כיצד מרקדין לפני הקלה? כיצד מרקדים, כיצד מרקדים לפני הקלו, כיצד מרקדים, כיצד מרקדים לפני הקלו, חוסנוי, חוסניוי. למה צריך לרקוד לפני החתן והקלה? קודם כל, אני בא אחרת, אני סליחה, אני לא מבין. תתחיל עם שאלה, רבו ישאי, צריך לרקוד לפני חתן וקלה? אם התשובה היא לא, תודה רבה, אני הולך. אם התשובה היא כן, צריכה לבוא, השאלה באה, כיצד מרקדין? בלשון המשנה הראשונה במסכת ברכות, זה מופיע, תנה, היי חכאי, איפה תנה עומד? מי הגיד לך שצריך לרקוד לפני החתנים והקלות, שאתה כבר בא ושואל, כיצד מרקדין? למה מרקדין? מי מרקד? לשם מה מרקדין? שאלה זו מקבלת משנה תוקף בגלל עוד מקום אחד. כתוב שכל המשמח, חתן וקלה, זוכה ובנה חורבה מחורבות ירושלים, וכאילו זוכה בחמישה קולות, כל המשמח חתן וקלה. רבותיי, למה צריך לשמח חתן וקלה? למה אותי לא צריך לשמח? מה קרה? אני היום בבוקר הלכתי לתפילה, חזרתי מהתפילה, לא ראיתי שאנשים רקדו סביבי. וואו, הרב חנוך, איזה יופי, התפללת היום, הנחת תפילין. פשי! אחר כך הלכתי הביתה, אכלתי ארוחת בוקר, וברכתי ברכת המזון, אף אחד לא בא לרקוד לפניי. אני כל היום עושה דברים, חלקם טובים יותר, חלקם טובים פחות, חלקם אני שוכח, אבל משתדל לפחות, ואף אחד לא רוקד. פתאום מה, הגיע איזה זוג, רוצה להתחותן, רוצה להקים בית לבריאות, אני מוכן להשתתף בשמחה שלהם, אבל למה אני צריך לשמח אותם? וזה לא סתם, כתוב שלעולם ילמד אדם שושבינות מקונו. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו עשה שושבינות לאדם הראשון במשך כל שבעת ימי המשתה. השבע ברוכס שקוראים לזה, שבע ברכות שמסמכים את החתן והקלה יום 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 יום. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו היה השושבין של אדם וקלה. ומכאן אומרים חזל, לעולם אל יהיה אדם רע ליבו לעשות שושבין למי שיותר קטן ממנו. אל תגיד מי הוא בכלל, מה הוא לא חבר שלי. להפך. אם השושבינים של החתן והקלה בשבעת ימי המשתה יהיו אנשים גדולים ומכובדים, ככל שהם יותר גדולים ומכובדים זה יותר טוב. ורבותיי, הכל מתחיל מאותה סיבה. זה נקרא חינוך, הרצה, להתחיל. זוג הולך לבנות בית, אז כשהיה חתן וקלה הכל היה בכאילו כזה סתם, האמא של החתן הביאה לקלה איזה פרח ואיזה טבעת ואיזה טטטטה, והקלה בא לבית של החתן והביאה שם איזה אריזה ואיזה קופסה של אתרוג, וכל אחד לפי כמה כסף שיש לו, אבל בסדר, זה ארוך, זה נחמד כזה. עכשיו הזוג נכנס להתחיל לחיות את הבית על באמת. עכשיו עושים את השמונת ימי המילואים של בית המקדש. כל בית זה בית מקדש. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. לא בתוכו, בתוך הבית המקדש, בתוך כל בית ובית. בתוך כל זוג. כל זוג זה השראת שכינה. כל בעל הוא כהן גדול. כל אישה היא כהנת גדולה. וכל בעל שר לי אשתו כל שבוע אשת חיל ואת עלית על כולנה, והוא לא משקר. פעם אחר נדבר על שלום בית. בכל אופן, למה צריך כל כך חשוב זה? בגלל שעכשיו מתחילים. כשמתחילים משהו, אנחנו חייבים לקחת אותו הכי, הכי, הכי ברצינות, הכי, 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 הכי טוב. איך אמרנו מקודם? נדב ואביו עשו שגיאה קטנה, לקחו את הגפרורים ביד ימין במקום ביד שמאל. לא יודע מה עשו שם, אני כן יודע, אבל לא חשוב, יש כמה הצעות. ורבותיי, ותצא אש מלפני השם. מה קרה? פה עכשיו בונים את בית המקדש. כאן עכשיו עושים משהו שירוץ קודם 1500 שנים עד שיבנה בית המקדש השלישי, במהרה בימינו אמן, ואחר כך זה אמור לעבוד עוד 100 מיליון שנים. השבוע הראשון ייתן את כל תמונה, את כל הטמפו. ודרך אגב, אני לא משגיח, מוכיח בשער, אבל אני חושב שכאן זה כן קצת הזדמנות לתת איזושהי מחאה קלה. ואם אני לא צודק, אני מסכים שיתפסו אותי ברחוב וימשכו אותי חזק באוזן. אבל אם אני כן צודק, תזכרו לזכור את זה כשיש, איפה שיש לכם קונטרול. לפעמים מגיעים לחתונות, אז המשמח, את החתן והקלה, אם זה הרב המקדש, או או המנחה, או שאותו דבר זה גם קורה כשבאים לשבע ברכות, אז ככה יושבים מסביב, ורוצים לשמח את החתן והכלה, אז אומרים קצת מילתא דבדיחותא, ומילתא דשטותיתא, כל מיני שטויות, כל מיני בדיחות, זה בסדר, לא? גמרנו, לשמח אותם קצת. אבל לפעמים טועים, עוברים קו אדום, ועושים לצנות מעצם החתונה. אני זוכר שפעם אחת הייתי בזה חתונה, והאיש המקדש, לא יודע, זה לצן תורן אחד, אמר ככה, רבותיי, אתם יודעים שחתונה זה לזמן ככה נורא 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 קצר, חתן וקלה, אם אתם עכשיו סוגרים שאני אהיה המגרש שלכם והמחתן של הנישואים הבאים, אני עושה את זה בחצי מחיר. וכולם צחקו, צחקו, ואני לא התבאשתי לפני כולם, אני אמרתי, שקט! ככה לפתוח פה לשטן, זוג משקיע כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה אנרגיה, כל כך הרבה רצון, כל כך הרבה... הקלה ישבה שם מתחת החופה, עמדה מתחת החופה, ובכתה בדמעות של איש. חצי מהזמן היא בכתה בגלל דפים, 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 שנתנו לה להתפלל. אני לא יודע אם זה נכון, זה הזמן. הזמן היא צריכה עכשיו להתפלל על עצמה. נכון של כל החולים המתפלל על חברו, נענה תחילה, אבל בכל אופן, גם, והחתן, טרח, פתאום מגיע לצן אחד, וככה, זה כמו לקחת סיכה ולעשות חור בבלון נפוח. טח, מה זה? זה זמן קדוש, רבותיי, מלא בחתונה יש מעט לצנים שעושים את זה. אחר כך מגיע שבע ברכות, אז צוחקים על השוור וצוחקים על השוויגר וצוחקים על זה. למה לצחוק? חמותך לא נתנה לך את הבת היקרה שלה? מה זה הזלזול הזה? מאיפה זה בא? רבותיי, בשבע ברכות, כשהזקן יהיה בן 80, אז תתחיל לצחוק בפניו על אשתו ועל אמא של אשתו ועל מי שאתה רוצה. גם לא, אבל אז... זה לא יקפיץ אותי מכעס. יגיד לי, רק יחשוב שהאיש הזה הוא שויט, הוא לא נורמלי, מה אתה עושה צחוק? אבל בחתונה, בזמן עם הרגעים הכי רצינים, רבותיי, אנחנו צריכים להיות שושבינים, ללמוד מהקדוש ברוך הוא, ללוות את החתן בפסיעות הראשונות שלו. יש בפרשה, בחומש דברים, אנחנו נלמד פרשה של בין שתי ערים, יש... הרוג, עגלה ערופה קוראים לפרשה הזו. אז שם כתוב שהזקנים של העיר צריכים לבוא אל הגבייה, זה שמת, זה שטבע בים, לא יודע מה קרה לו, ולבקש סליחה ולהתנצל בפני כל העולם, ידינו לא שפכה את הדם הזה ועינינו לא ראתה. זה לא באשמתנו. ועל זה שואלים חז"ל, וכי על דעתך עלתה שהזקנים שופכי דמים הם? אתה רואה איזה הרוג נמצא ככה בין שתי ערים, אני יודע מה, בין חלב לדמשק. שם יש איזה הרוג אחד, אז צריכים לבוא רבני חלב, לשים את היד על ההרוג, את שתי הידיים, לשפוך מים, את העגלה הרופאה, ולהתנצל, ידינו לא שפכה את הדם הזה ועינינו לא ראתה. מה זה? בטח שלא! זה כל מיני עבריינים, כל מיני קבוצות, מאפיונריות, שליטה, כסף, אינש דלוימלי, אלימים, חסרים בריונים, חסרים עבריינים שיעשו את זה, הרבנים, באמת חשבת שהרב, האדמור, הצדיק, הם אלה שצריכים להתנצל מה שקרה, אומרים חז"ל, כן, הם אשמים. במה הם אשמים? הוא לא בא לידינו ולא ליווינו אותו. אם היינו רואים אותו כשהוא יצא מהעיר, הלך שם מחוץ לעיר, היינו מלווים אותו ארבע עמות, נותנים לו תפיחה על השכם, אולי גם נותנים לו איזה פיטה אחת או שתיים, ונותנים לו איזה ברכת המזון קטנה לדרך, ואומרים לו, דרך צלחה, השם ימלא את כל משאלותיך ותגיע בשלום לצד השני של מחוץ לעיר. מה זה היה קורה? מה זה היה גורם? זה היה גורם שהאיש הזה היה מתנהג ברצינות בדרך. רבנים ליוו אותו, נכון? שלא 18 קילומטר, רק 5 מטר. נו, אז מה? 5 מטר. ליוו אותו, תפכו לו על השכם, בירכו אותו בדרך צליחה, אמרו לו, כי מלאכה ויצווה לך, לשמור לך בכל דרכיך. אז קודם כל, הברכה ודאי מועילה. אבל היא לא רק מועילה בשמיים, היא מועילה גם פה. זה היה נותן לו את ה2-3 פסיעות הראשונות, טיפ-טיפה יותר רציניות להיות. ואז הוא היה חושב גם כן, עוד מעט אני אוכל, אני אברך ברכת המזון. מה שהיה קורה בהמשך הוא שלא היה מתחבר עם כל מיני קבוצות עברייניות, ולא היה נפגש עם כל מיני מאבקים של שליטה, ולא פוגש את כל המחסלי חשבונות, והוא היה מגיע לצד השני בשלום. זאת אומרת, רבותיי, מה קרה? למה הוא מת? כי השתי פסיעות הראשונות שיצא מהעיר היו ברגל שמאל. לא, היו טובות. ועל זה הרבנים מתנצלים. את זה כן יכולים היינו לעשות. אנחנו לא היינו יכולים ללכת לשלוח שלושה מאבטחים עם אקדחים על כל מי שיוצא מחוץ לעיר, כי אולי הוא יפגוש שם שודדים. אבל אנחנו כן יכולים, ואם לא אנחנו פיזית, אז לפחות לשלוח שליח מטעמנו, שכל מי שיוצא מחוץ לעיר, ללוות אותו ארבע פסיעות, לתת לו תפיחה על השכם, לעודד אותו. מה זה יעזור? אז כמו שאמרנו, העזרה הראשונה, מן השמיים, תפילת הדרך. העזרה השנייה, זה נותן לו להסתכל ברצינות על החיים. אם הוא יסתכל ברצינות על השתי פסיעות הראשונות, השתי פסיעות האחרונות תהיינה הרבה יותר בקלות, כי לשנות כיוון הרבה יותר קשה משר להתחיל נכון. כשאני מגיע לבני זוג לפעמים, ואני מנסה לדבר על שלום בית, לפעמים מבקשים מני, בוא תגיד כאן הרצאה על שלום בית, באיזה חוג בית משהו, אז אנשים אומרים, אתה יודע, כבוד הרב, יכול להיות שאתה צודק, אבל הייתי צריך לפגוש אותך לפני שהתחתנתי. עכשיו, איך הם אומרים, נשרפו לי הפיוזים. מה אתה עכשיו מתחיל לדבר איתי על שלום בית? איפה אני כבר? זה כבר עבוד. אשתי לא מאמינה לי, אם אני אביא לה פרחים, היא תשאל מה קרה. מאוחר. רבותיי, אין זמן יותר טוב מאשר השתי פסיעות הראשונות. זה הכל. ככה זה בבית, ככה זה במשפחה, ככה זה ביוצא לדרך, ככה זה בכל דבר. אתן לכם עוד דוגמה למשל. מסופר בתורה. אנחנו קראנו את זה בתחילת החורף. כשיעקב אבינו חלם חלום, חלום המפורסם, הקדוש ברוך הוא התגלה אליו, ואומר לו, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה, איזה ברכה. יופי! רבותיי, אתם יודעים מה זה ברכה מהקדוש ברוך הוא? תארו לעצמכם שאני מקבל הבטחה של ליווי פיננסי מהסגן מנהל בנק שלי, בנק, איך קוראים לזה שם? הבנק פועלי אגודת ישראל במודיעין עילית. הסגן מנהל מבטיח לי ליווי, ליווי פיננסי, אני יודע מה, לאיזה פרויקט שאני רוצה לעשות, לקנות זוג נעליים. אני מבסוט. רבותיי, לא הסגן מנהל הבטיח, אלא המנהל בעצמו. לא המנהל של בנק זה, אלא המנהל הראשי של הבנק הראשי באמריקה. וואו. רבותיי, לא המנהל של הבנק, הקדוש ברוך הוא. לא הבטיח ליווי פיננסי, אלא שמרתיך בכל אשר תלך. הכל, 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 מה שאתה עשה, אני מבטיח לך שהכל יהיה בסדר. ומה כתוב אחר כך? שפתאום עשיו מגיע לקראתו, וירא יעקב מאוד, וייצר לו, ויחץ את העם אשר איתו לשני מחנות. אמר, אם יבוא עשיו אל מחנה האחת ויקהו, והיה מחנה הנשאר לפרליטה. תגיד לי, יעקב, הזיכרון שלך קלוש? אתה אין לך, אתה לא זוכר שהקדוש ברוך הוא יבטיח שהכל יהיה בסדר? מה הפחד הזה? כשהקדוש ברוך הוא מבטיח הזה יותר טוב מאשר 1,000 טנקים משני הצדדים שלך מאבטחים אותך. אז אתה מפחד מעשיו? עשיו הוא אפילו לא נמלה, הוא לא רגל של נמלה, הוא נמלה מתה. מה זה? הקדוש ברוך הוא מבטיח, אל תדאג, אל תדאג, אל תדאג, אל תדאג, אל תדאג. פתאום הוא פוגש איזה סכנה. ומה זה דואג? וירע מאוד, ויצר לו, מתכונן לדורון, תפילה, מלחמה, חצי מהמשפחה שלו, בטח תמות, החצי השני הלוואי שישרדו. מה זה? מחנה אחת ועיקר, המחנה הנשאר, לפחות 50% נציל. זה לא מסתדר לי. לי זה לא מסתדר, לחזל זה לא מסתדר. הגמרא שואלת את זה בשני מקומות, גם במסכת יומא וגם במסכת סנהדרין. מה אתה מפחד? השם מבטיח לך. אתם יודעים מה חזל אומרים? בטח שאתם יודעים, תלמידי חכמים מופלגים. חזל אומרים שיעקב אבינו פחד שמה יגרום החטא. נכון, כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לי, אז הייתי בסדר. ברחתי מעשיו, ברחתי מאליפז. עוד לא הספקתי לעשות הרבה שטויות בחיים. הייתי בסדר. אבל עכשיו הייתי אצל לבן, 21 שנים, וכמה שטויות הוא דיבר שם, נכון? השתדלתי, השתדלתי, השתדלתי בכל הכוח לא להקשיב ולא לשמוע. אבל כל כך הרבה שנים, אני יודע מה קרה, לך תדע מה קרה, אני פוחד. אני היום לא במצב הרוחני שהייתי אז. אני היום במצב יותר אחר. לכן הוא פחד. אבל למשל, כשהקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב שארץ ישראל תהיה שלו, אז אחר כך הוא הלך בביטחון, הוא לא פוחד. למה? כי הקדוש ברוך אומר לו, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה. אז יעקב אבינו כבר עשה משהו, הוא כבר שכב על הארץ, הוא כבר התחיל. אחרי שעשיתי כאן פציעה, אופה, זה כבר שלי. עכשיו לסלק אותי מכאן זה יותר קשה. כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לי יעקב, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. זו הבטחה תיאורטית, עוד לא נעשה כלום בנידון. זה נשאר בשמיים, ארטילאי. כזה דבר, חיש קל עושה כנפיים. התעיף עיניך בו ועינינו. ברגע. למה? כי זה באוויר, זה לא אמיתי עדיין, זה לא משהו מוחשי. אבל כשעושים משהו מוחשי, זה כבר מוחשי. רבותיי, חנוכת הבית, חנוכת המזבח, חנוכת המשפחה, חנוכת המשפחה, כלומר שבע ברכות, חתונה וחתונה, זה הכל מעשי אמיתי, אמיתי. זה כבר נקרא לעשות. זה לא נקרא תיאורטי, עוד מעט אני אעשה, אלא זה נקרא לעשות. אם אתם רוצים, אני יכול לתת לכם דוגמה מאוד 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 קיצונית. עד כמה חשובה ההתחלה בשביל ההמשך. תשמעו סיפור. נשמע כולנו סיפור, הוא מופיע במלאכים ב', פרק י' ב'. מי לא שמע על הנביא אלישע? הנביא אלישע היה תלמיד של אליהו הנביא, והנביא אלישע ביקש מאליהו הנביא בקשה מאוד ככה שזוקפים גבות בתימון, איזה מין בקשה מעניינת. רבותיי, ותתפלו לשמוע, הוא קיבל. לפני שאליהו הנביא נפרד ממנו, מהתלמיד אלישע, מה אלישע מבקש? יהינה פי שניים ברוחך עליי. אני מבקש להיות כפול מהרבי שלי. איזו מין בקשה, אתם תלמדו את העין יעקב שלי, אתם תדעו מה פתאום הוא רצה כזה בקשה, אולי זה תמועה, אולי לא, אבל... זה קשור למי שלומד את הספרים שלי עכשיו, אני מדבר על חנוכה, חנוכת הבית, חנוכת המשפחה. ורבותיי, אלישע קיבל את הבקשה, והיה לו, ובאמת בתנך אין אף אחד שיש עליו כל כך הרבה מופתים וסיפורים, כמובן חוץ ממשה רבנו, כמו על אלישע הנביא. והנה אני עכשיו רוצה לספר לכם את המופת האחרון, אחרון, 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 אחרון שלו, תקשיבו. ואלישע חלה את החולי אשר ימות בו. היה כבר זקן, חלת החולי אשר ימות בו. וירד אליו יואש, מלך ישראל, ויבק על פניו, ויאמר, אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו, אתה הולך, אתה עוד מעט הולך למות, מה יהיה איתנו, על מי אתה משאיר אותנו? מה הייתה הבעיה? אני לא הקראתי כמה פסוקים לפני כן. ארם היו האויבים שלנו, אז דאש של היום, עשו מלחמה ליהודים. על בני ישראל, ובני ישראל לא הצליחו במלחמה כל כך. ואז יואש, המלך, מגיע אל אלישע, הזקן, הולך למות, הוא כבר בבית חולים, מחובר לאינפוזיה, למכשירי הנשמה, לא יודע מה, ואומר לו, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, מה יהיה איתנו? ויאמר לו אלישע, קח קשת וחיצים. ויקח אליו קשת וחיצים, הביא. ויאמר למלך ישראל, הרכב ידך על הקשת, וירכב ידו. וישם אלישע את ידיו על ידי המלך. ויאמר, פתח החלון קדמה, לצד מזרח, שם זה הכיוון של בני ארם, הפלישתים האלה. ויפתח, אז המלך פותח. אלישע לא יכול לעשות הרבה, הוא שוכב במיטה, הוא חולה. ויאמר אלישע, ירא, תן ירי אחת לכיוון קדמה, לכיוון ארם. ויור, הוא ירא. ויאמר, חץ תשועה להשם, וחץ תשועה בארם, והקיטה את ארם, באפק, עד קלה. ויאמר, ככה חיצים, ממשיך על אלישע ואומר למלך, ככה חיצים, ויקח. ויאמר למלך ישראל, הח, ארצה. כך עכשיו את החיצים, אתה לא צריך עכשיו לראות, תקח את החץ ותקה בו, כמו שאנחנו חובטים את הערבות בהושן הרבה. תחבוט. ויח, שלוש פעמים, ויעמוד. המלך אמר לו, לקחת חיצים ולתת מכה ככה על הרספה. זאת אומרת, משהו כזה, בכאילו, אז הוא עושה אחד. שתיים, שלוש, שתיים, לא בסדר, עשיתי, דפקתי כרטיס, עשיתי. ויקצוף עליו איש האלוקים. מלך הנביא לא רק אומר לו זה לא מספיק, אלא הוא כועס עליו, ויקצוף עליו איש האלוקים. ויאמר להקות, חמש או שש פעמים, בכל הכוח. אז הקיטע את ארם עד קלה, ואתה שלוש פעמים תקה את ארם, איך עשית את זה? בקיצור, תקשיבו טוב מה שפה קרה. אלישע מסביר ליואש, אני עכשיו נותן לך את העירייה הראשונה, זה לא בכאילו, וזה לא סתם, וזה לא דוגמית, וזה לא הצגה. זה ההתחלה. אם את ההתחלה אתה תעשה כל כך רפויה, ההמשך לא יהיה יותר טוב. את ההתחלה אתה צריך לעשות בכל הכוח, 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 בכל הכוח. ככה עושים התחלות. ככה עושים התחלות. אם כן, רבותיי, עכשיו אנחנו קצת מתחילים להבין. בואו נראה המושג הזה שנקרא חנוכת המזבח. חנוכה, לחנוך, לחנך. שמי חנוך. אבל זה לא באשמתי, זה ההורים שלי, זיכרונם לברכה, נתנו לי את זה כשהייתי בן 8 ימים. זה היה שם של אבא של אמא שלי. חנוך. המילה חנוך זה לחנך, ציווי, כן? כמו שרוצים לצוות על מישהו לשמור, אומרים לו שמור. מצווים על מישהו לקפוץ, אומרים לו קפוץ, קפוץ. אז כשרוצים לצוות על מישהו, אחת המילים שמתחילה באות גרונית, היא לא באה עם שווה. כמו שרוצים לצוות על מישהו לעמוד, לא אומרים לו עמוד, כמו, לא אומרים לו עמוד, כמו קפוץ, שמור עם שווה, אלא זה הופך להיות חטף פתח, נכון? עמוד. אז ככה כשרוצים לצוות על מישהו לחנך, לא אומרים לו חנוך, כמו קפוץ, שמור, אלא חנוך, כמו עמוד, תחנך. כלומר, לחנך זה ציווי. החנוך הראשון שהיה בתנך היה הבן של קין, והוא בנה עיר. עוד לפני שהיה ילדים בעולם, הוא בנה עיר וקרא את שמה על שם בנו חנוך, בנה קריית חינוך. הוא הבין שאנחנו לא נחנך ילדים אחרי שנראה שאין להם מה לעשות, ומתחילים להסתובב באפס מעשה, אלא תשתית נכונה שתחנך את הילדים, זה יהיה כשהם יוולדו, והם יראו שיש מסגרת, יש תוכנית, הכל מסודר. זה נקרא שהוא בנה עיר וקרא את שמה על שמו חנוך. פירוש המילה חנוך זה נקרא דוגמה אישית. לאלף זה נקרא לקחת כלב או סוס, ועם פרגול לתת לו מכה שמאלה. הוא ילך שמאלה, אם הוא לא ילך פעמיים, נותן לו מכה. אותו דבר כלב. אם לי יש בבית כלב, אין לי ברוך השם, יש לי בבית כלב, ואני לא רוצה שהכלב יישב על השטיח, או לא רוצה שיישב על הספה. אז מה אני עושה? אני יושב על הספה, והכלב הוא נורא ידידותי, ישר טיק, קפיץ, קפוץ, קופץ על הפעמה, אני אומר לו, רד. אז הוא יורד. אחר כך הוא שוב קופץ על הפעמה, על הספה, אז אני מושך אותו כבר באוזן, הלו? אני הסברתי לך שצריך לרדת. אז הוא יורד. אחרי שלוש פעמים הוא כבר לא יעלה לספה. למה? כי אני ציוויתי אותו. אני נכנס לדואר או למסעדה, אני משאיר אותו בחוץ. אתה בחוץ ואני בפנים. גמרנו. אילפתי אותו. עם ילדים זה לא יעבוד. עם ילד אני אשים את הרגליים על השולחן ואני אגיד לו, תוריד את הרגליים מהשולחן, זה לא יפה, אז הוא ישאל אותי, אז למה אתה? ילד לא צריך להיות פילוסוף באוניברסיטה בשביל כאלה שאלות, אז למה אתה? ילד אפשר לחנך רק עם דוגמה אישית. מה זה דוגמה אישית? אני מחנך את עצמי, זה החנוכת המזבח, ואם החנוכה הזו, זה ממשיך לרוץ גם לדורות הבאים. אמא אחת הגיעה אל רבי שמשון רפאל הירש, זיכרונו לברכה, עם תינוק בידיים, ואמרה לו, רבי, הילד עוד קטן, בן כמה חודשים, האווירה כאן היום ברחוב נוראה, נערים ממירים את דתם, נהיים גויים, נהיים הולכים לנצרות, ועוזבים את הדת, ועוזבים את המסורת, אני נורא פוחדת, הרבי, תן לי טיפים, איך לחנך את הילד שלי לתורה ולמצוות? אמר לה הרבי, גברת, הגעת מדי מאוחר. האישה מתפלט, מה מדי מאוחר? התינוק הזה בן חודשיים שלושה, לא אוהב, לא שונא, לא חושב, לא יודע, לא רואה, הוא תינוק. למה מדי מאוחר? אומר לה הרבי, את איחרת ב-15 שנים. כשאת היית נערה צעירה, היית צריכה לחנך את עצמך, כדי שהיום, כשיש לך ילדים, תהיה להם דוגמה אישית. אבל זה לא מאוחר לגמרי. עכשיו את צריכה לעשות חזית כפולה בבת אחת. גם לחנך את עצמך, וגם לדאוג שהילד יראה בהערכה את ההתנהגות שלך ויעשה כמוך. זה נקרא חנוך. חנוך זה נקרא תחנך את עצמך, ובאמת המילה חנוך מורכבת מחן. חן זה נקרא שתהיה נושא חן, תתפלל לקדוש ברוך הוא כל יום בברכת כהנים. הכהנים מברכים אותך ויחונקה, ייתן לך חן, וחן, אחר כך אחרי החן, חנוך, חן, אחר כך יש חף וב. כלומר, זה חן שהשם נותן לך, חן השם, חן חף וב, השם נותן חן, זה גם אותו דבר במילה חנה, זאת בדיוק אותו דבר, חן של השם. כשיש חן, אז הילדים יעריכו אותך, ואז הם לא ילכו כל כך מהר לעשות מה שאתה עושה, אבל יש סיכוי שמה שאתה אומר להם לא ייפול על אוזניים ערלות, הם ירצו לך לחכות אותך, או יבינו שזה נכון, וכשהם יהיו גדולים הם יעשו, למה? כי הם נמצאים בתוך חנוכה, בתוך התחלות טובות, מהתחלות רבותיי יש המשכים, אם אין התחלה טובה, אפשר לעצור ולהתחיל, אבל זה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה לקחת תנופה לאוטו לפני שהוא מגיע לעלייה, ואז בעלייה הוא כבר בשוונג. אם לא, אז מתחילים לאט לאט במאמץ ועולים ומשתדלים. הנה כאן היום רבותיי, אנחנו הולכים לחנוך את השבת הראשונה של הקיץ. וואו, השבת הראשונה אחרי פסח, שבת של קיץ, שבת ארוכה. יש זמן גם להתפלל, גם לאכול בנחת, גם לישון, גם ללמוד תורה, גם ללכת לבקר אצל הסבתא או אצל ילדים או אצל הנכדים. איזו שבת, גן עדן, מעין עולם הבא, יום שבת, יום מנוחה. שבס קוידש. השבת הזו תחנוך לנו, רבותיי, את הקיץ. נזכור, חוזרים מבית הכנסת, עוד שעתיים שלוש, אולי קצת יותר. לא מיד להתפרע, קודם לעצור ליד הדלת, להכניס מלא 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 אוויר בריאות בכל הכוח, לנשום עמוק, לזכור שבס קוידש, היום אני אורח בבית מלון של הקדוש ברוך הוא, לפתוח את הדלת עם חיוך מאוזן לאוזן, עוניים גדולות, מהירות, וואו, שבת שלום, משפחה יקרה, איזה שבת נהדרת, אני פה יושב בשלוחן בראש, אמא במטבח, אנחנו ביחד נעשה שהשבת הזאת תהיה התחלה נהדרת, נהדרת, נהדרת לכל שבתות הקיץ, לכל שבתות השנה ולכל החיים, שיהיה לכולנו, לכולנו, לכולנו שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
השבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אחים יקרים, אנחנו כאן מדברי תורתו של הרבי מלובביץ'. הנה, הפרשה מתחילה בתיאור של הדברים שנעשו ביום השמיני למילואים. אחד הביטויים לקדושתו המיוחדת של היום הזה היה באותה האש שירדה מן השמיים ואכלה את הקורבנות שהעלו אהרון ובניו, ויר כל העם וירונו ויפלו על פניהם. וירונו אומר האונקלוס, התפללו, נפלו על פניהם. זה היה אחד הרגעים הגדולים והנשגבים שמבטאים את מעלתו של אותו היום השמיני לחינוך שעשו אהרון ובניו במשכן. הנה, בהמשך הפרשה מסופר על מותם של נדב ואביהו. והסיבה הייתה בדרגה הגבוהה שבה עמדו הבנים הללו מתוך תשוקה עצומה לקדוש ברוך הוא. הייתה בהם תשוקת הנפש אל הקדושה האלוקית האינסופית, עד שאותה תשוקה גדולה מאוד הביאה אותם לידי כלות הנפש. נחשפה וגם קלטה נפשי. דבר זה ממחיש את המעמד הנעלה של עם ישראל באותו יום שמיני למילואים, עד כדי כך שהיה צורך להזהיר מפני מצבים של כלות הנפש מתוך תשוקה וצמאון לאלוקות, כי לא זו הייתה הכוונה מאת השם יתברך. והנה באותה פרשה ממש מתחילה התורה לפרש את שמות הבהמות הטהורות והטמאות, ועד שהיא מגיעה לאותו איסור של אכילת שקצים ורמסים. יהודי המסוגל לאכול שקצים ורמסים, לא עלינו, נמצא בדרגה הנמוכה ביותר. אלה דברים שנפשו של אדם קצה בהם, וגם על פי השכל האנושי הם דברים מעושים. אם יש צורך להזהיר על כך, הרי שזוי הוכחה שמדובר באנשים שנמצאים בדרגה נחותה ביותר. ונשאלת איפה השאלה, כיצד ייתכן שהזהרה זו של אכילת שקצים ורמסים באה בהמשך ישיר להתחלה של הפרשה הנעלית הזאת, שבה מסופר על המעמד הקדוש והנעלה שעמדו בו כל בני ישראל ונפלו על פניהם מתוך דבקות נפלאה בריבון העולמים, מתוך תפילה ודבקות בשם יתברך. אלא דבר זה נועד ללמדנו את חשיבותה של מצוות המצוות, קבלת עול. לעתים נדמה שקבלת עול נחוצה רק כשעומדים בדרגה נמוכה, וכשאין ליהודי אהבת השם וצמאון לדבוק בו, ואילו כשהיהודי מגיע לדרגה גבוהה בעבודת השם, אין לו עוד צורך בקבלת עול, מכיוון שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא מתוך הכרה, מתוך הרגשות, רגשות של קדושה נעלות. באה התורה ומלמדת אותנו שקבלת עול היא יסוד ושורש כל העבודה. קבלת עול היא יסוד ושורש כל עבודת השם. היהודי נזקק לקבלת עול גם כשהוא עומד בדרגה העליונה ביותר. ולכן אסור שעבודת השם תתבסס רק על הבנה ורגש. גם כשהם נעלים ביותר, חייב להיות הבסיס לכל קבלת עול מלכות שמיים. ואם חלילה אין ליהודי קבלת עול מלכות שמיים, יכול להיווצר מצב שאותו יהודי חלילה ייפול מהדרגה העליונה ביותר וידרדר מטה מטה, עד שהוא עלול גם להגיע לידי אכילת שקצים ורמסים חס ושלום. ולכן גם בדרגות הגבוהות ביותר שעליהם מספרת כאן הפרשה, נדרש אפוא היסוד של כל מצוות התורה, נדרש היסוד שהוא קבלת עול מלכות שמיים, בו פותח היהודי את היום במודה אני. עניינו ביטול. עניין שהרבי אומר שמודה אני הוא למעשה ממלא בינתיים את המקום של הקטורת, שעניינו קשר. אחת קטירה התקטר, קשר. הקטורת הייתה מצווה שקיימו אותה פעמיים ביום. זו הייתה המצווה הראשונה שהביאה להתקשבות הכללית של כלל ישראל הקדוש ברוך הוא. הרי שהיום זה מודה אני, קבלת עול מלכות שמיים, עם פתיחת עיניו של היהודי מיד, הרי שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, מודה אני לפניך, זה הביטוי ליראת שמיים, כולו בטל לריבון העולמים. אז נדרש היהודי לקבל על עצמו עול מלכותו של מי שאמר והיה העולם, שציוונו את התורה שהיא חוכמתו ורצונו, חוכמתו ורצונותיו של הקדוש ברוך הוא הם המצוות, וזו הדרך לעמוד איתן במעמד רוחני נעלה, וחלילה חלילה שלא ליפול מהדרגה הגבוהה הזאת. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא במהרה לבניין בית המקדש, שנוכל לזכות לכל אותם מצוות שראינו אותם בפרשה האחרונה הזאת במהרה בימינו, אמן.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
Cause I
השבעתי, השבעתי אסכם, השבעתי אסכם בנויס ירישו לו גיל, אם תמצאי אז דובוי די.